אז בהנחיות הבוקר אני רוצה לכמה מילים לחזור על כמה דברים שכבר נאמרו, עלו אתמול בקבוצות שאלות בקשר לזה. אז אני מזכירה בקצרה שאנחנו מתרחקים מהשיח של no self, כן self, לא self, ובאנגלית זה יותר פשוט, זה לא no self, אלא not self. זה נשמע כמו משהו רק סמנטי, אבל כשאנחנו, השיח החיצוני והפנימי הוא לא של, אז עכשיו יש self, עכשיו אין self, אלא not self הופך להיות משאלה לאסטרטגיה תרגולית, פרקטית, להפחתת סבל. אסטרטגיה להפחתת סבל, שאומרת, זה לא אני, זה לא אני, זה לא שלי. או לפחות שמה שם את הסימן שאלה. אז נעים, אנחנו נעים מהשיח של no self ל-not self. זה לא אני, או זה לא אני, וככה אנחנו מביאים את זה לתרגול, לחקירה, למפגש עם הדברים. ואני חושבת שאפשר מאוד, באופן מאוד אמפירי, אני מתארת לעצמי שאתם יצא לכם לחוות את זה, שהחוויה של הסלפי, החוויה של ההתלכדות הזאת וההופעה הזאת של אני ושלי, היא חוויה מכאיבה. זה לא שהיא בסדר או לא בסדר, או נכונה או לא נכונה, או מוסרית או לא מוסרית. זאת חוויה מכאיבה. והחוויה שלנו מהצד השני, כשאנחנו חווים, בין אם לפעמים ברגע של חסד, by the grace of God, או מתוך התרגול שלנו, שאין שם, או פחות ופחות, איזשהו רגע של רגעים, של שקט, של היעדר, או משהו קצת יותר אוורירי בתוכנו. מתפנה מקום לתחושה של התרחבות ושמחה, שלווה. אנחנו כמו בן אדם, זה כמו זה קונגלומרט של תחושות וחושים ותודעה שפוגשים אובייקטים של החושים כל הזמן. והתודעה בונה, כמו בננו שנייה אחרי ננו שנייה, בונה מזה מבנים. וכמו שסטיבן אמר אתמול, זה תהליך טבעי. אין בו שום דבר בעייתי בפני עצמו. הוא נועד לעזור לנו לתפקד בעולם ולהתנהל בעולם באופן מסודר, מאורגן. הבודה אמר שיש שלוש דרכים, או שלושה אופנים להשתמש באני. אחד, אופן אחד זה מתוך בורות, מתוך בלבול. אופן שני זה מתוך גאווה, קונסית. ואופן שלישי, מתוך קונבנציה. בשביל להגיד, אני רוצה ללכת, אנחנו רוצים להתחיל להשתמש בחמישה מצרפים שמחוזקים ביחד עם ארבעה אלמנטים על ידי אחזות, רוצה ללכת. אנחנו לא נתקדם ככה. בטח לא בחברה שלנו, אולי בהודו זה מתאים. אז מתוך קונבנציה אין שום בעיה להגיד אני ושלי ואנחנו. כל עוד אנחנו רואים ויודעים ופוגשים את זה עם תבונה. זה קונבנציה, זה דרך לתקשר עם עצמי ועם העולם. כל עוד אנחנו לא עושים מזה אישו. אני רוצה להזכיר היום קצת את חמשת המכשולים, חמשת האורחים. אתם בוודאי כולכם מכירים את החברים שמופיעים כשאנחנו עוצרים, פוגשים בסלו מושן את ההתרחשויות. אנחנו גם פוגשים מצבי תודעה או הלכי רוח שמופיעים לבקר. חלקכם כבר הזכרתם אותם, את העייפות והנמנום והשיימום והערפול, חושים וחוסר בהירות ואיזשהו ערפול שלפעמים מופיע. והצד השני, הבן זוג שלו, החביב היקר, חוסר שקט חוסר מנוחה והמון המון מחשבות והמון תזזיתיות, גם לפעמים בגוף, גם בתודעה. והמצב התודעה של השתוקקות, של רצון שמשהו אחר ויותר טוב יקרה מאשר השעמום הזה של לשבת עם הנשימה. לפעמים יש פנטזיות ומחשבות שיש להם טעם, גם אם הם לא איזה פנטזיה ככה פול בלון, לפעמים יש איזה כזה טעם של משהו שעושה לי נעים, שהוא לא פה. והבן זוג שלו, ההיפוך שלו, האורח של המחשבות של כעס ורוגז וטינה ותסכול, מחשבות של חרטה, מחשבות של כעס הדברים שיהיו, או תסכול מדברים שלא קורים, האורח של הספק, של הלא בטוח, לא בטוחה שאני מצליחה, לא בטוחה שאני עושה את זה כמו שצריך, או לא בטוחה שמה שקורה כאן, אולי זה לא הדבר הנכון. כל אלה זה אורחים. יש שיר של רומי שאומר, תפתחו להם את הדלת, הם ייכנסו ויצאו מהחלון. אם כל הזמן תחזיקו את הדלת סגורה ותריבו איתם, תנסו לדחוף אותם החוצה, הם רק ידחפו עוד יותר חזק. וזה חמשת האורחים החביבים האלה, ועוד כמובן עוד הרבה הלכי רוח שונים ורגשות רבים ומגוונים שפוקדים אותנו. הם הזדמנות פז לתרגל את זה לא אני. המצב התודעה הזה הוא לא אני. הוא לא שלי. לא אני בחרתי בו. אף אחד מאיתנו לא קם בבוקר ואומר, אוקיי, היום אני חושבת שאני קצת, בא לי קצת חוסר שקט. בא לי קצת דיכאון. היום אני ככה הולכת לצלול איזה דיכאון טוב ככה, עמוק עמוק. אנחנו לא בוחרים את מצבי התודעה שלנו. ולכן זה גם הזדמנות אולי טובה להזכיר לנו שזה לא אשמתנו. לפעמים אנשים משתמשים במילה אגו. זה רק האגו שלי. זה קרה כך וכך, והאגו שלי הופיע. הרגשתי את האגו שלי. אני לא אוהבת להשתמש במילה אגו. אני בכלל בעד שנוציא אותה מהלקסיקון הבודיסטי, או כל לקסיקון אחר. כי המילה אגו כבר יש בתוכה קונוטציה שלילית, שיפוטית. כבר לא התייחסות עניינית לתופעה הזאת שנקראת סלפין, שדיברנו עליה, שהיא מתהווה מתפוגגת או חולפת או משתנה, כמו כל תופעה בעולם התופעות. אם אנחנו שמים לה כזה שם, ועוד מאשימים את עצמנו שעלה, שהופיע האגו שלי, אנחנו כבר, ההתבוננות שלנו על התופעה הזאת היא מוטה. אז תזכור הטובה, not my fault, גם not self, לא שלי וגם לא אשמתי. ככל שההתבוננות שלנו יותר נקייה משיפוטיות, ככה, אולי באופן פרדוקסלי, יותר, יהיה לנו יותר קל לראות את זה כתופעה שמופיעה וחולפת. השיפוטיות כבר עושה מזה שלי. השיפוטיות זה סוג של קלינגים. אני לא שופטת, אני אולי שופטת פחות, משהו שהוא מופיע אצל מישהו אחר. מישהו אחר עולה בכעס, מה יש לי לשפוט? מישהי אחרת עולה בקנאה, מה אכפת לי? אז למה שאני אשפוט כשזה מופיע במערך הזה, שאני קוראת לו מתוך קונבנציה, מתוך נוחות, סנדיה? חלקכם הזכרתם רגשות. עם רגשות, אני מזמינה דווקא קצת זהירות, אם כל כך מהר להגיד עליהם, לא שלי, לא אני, לכו מפה. זה הופך להיות ההתבוננות הזאת של דרך הפריזמה של לא אני, לא שלי, עלולה בהקשר של רגשות, להפוך לאסטרטגיה של הימנעות ודחייה. רגשות לא נעימים, קשה לנו. אנחנו מעדיפים לפעמים לא לפגוש. אז זה שוב, זה שאלה של skillful means, של אופיה, של מה אנחנו, איך אנחנו מיישמים ארגז כלים מאוד מאוד רחב ומגוון ועשיר שהדרמה מציעה לנו בהקשר של הרגע, של הסיטואציה. עכשיו יהיה נכון לראות שזה לא אני וזה לא שלי, כי אני לוקחת על זה בעלות ומחזיקה אותה ככה, ואולי יהיה נכון קצת להחזיק אותה ככה. או אולי הדבר הנכון עכשיו הוא משהו אחר. אולי אם עולה עצב, למשל, שכמה מכם בעיקר מכן, שיתפתם שעולה, אולי הדבר הנכון זה דווקא לקרב ולחבק ולהתיידד, לחקור. אבל לא להשתמש בהבנה שזה לא אני כאמצעי להרחיק או להתכחש. ודווקא מתוך זה, כמו שאמרתי קודם, כשהאווירה הפנימית היא לא שיפוטית, יכולה להתקיים חקירה הרבה יותר משמעותית. השיפוטיות חוסמת אותנו מלראות ולחקור, כי זה, השיפוטיות מכאיבה, והיא עוד ביטוי של הסלף שהוא ממסך אותנו. אז באווירה פנימית פתוחה, מאפשרת, דווקא עם רגשות, בקלות יותר אפשר לראות, אם אני זאת שחוקרת את העצב, או את הכעס, או את הקנאה, אז ברור שהם לא יכולים להיות אני, כי אני זאת שחוקרת, או המודעות, כי זאת שחוקרת, אז יש כאן רווח. המודעות לא יכולה לחקור את עצמה. ברבדים מסוימים היא כן יכולה. לצורך העניין, עצם העובדה שאנחנו יכולים להתבונן, אני לא אוהבת את המילה להתבונן, יש לה מקום, אבל הרבה פעמים להתבונן זה גם כן איזושהי שאנחנו אומרים, או טוב, התבוננתי בזה, הרבה פעמים אנחנו מתכוונים, התרחקתי מזה. ויש כאן הזמנה דווקא להתקרב אל, להיות עם. ממקום שמאפשר לדבר להיות, כי הוא לא בעייתי. מה הבעיה עם כעס? מה הבעיה עם עצב? תופעה? כמו כל תופעה אחרת בעולם התופעות, מופיעה וחולפת. יש לנו הזדמנות, כל עוד היא נוכחת, לחקור אותה. לבדוק מה מערכת היחסים שלי איתה. ואם זה מתאים, גם לראות. זה לא אני. זה משהו שמופיע בהתאמה עם נסיבות ותנאים וחולף ומשתנה. מיינדפולנס יותר גדול מהרגש. גם אם הרגש לפעמים נדמה שהוא כל כך גדול שהוא עולה ומציף אותנו, זו רק תחושה. זה לא האמת. מיינדפולנס, היכולת שלנו להיות עם, להכיל, לחקור, יותר גדולה, יותר חזקה, היא יכולה להכיל את הרגש. או את הרגש, או כל מצב תודעה, או כל חוויה. אז אנחנו יכולים אולי לסמוך על זה, או להישען על זה, לדעת האיכות הזאת, של מיינדפולנס שפיתחנו, שאנחנו מפתחים כבר מריטריט לריטריט, בחיי היומיום, בתרגול, יותר חזק ויותר ויכול להכיל. ככל שהעצמי תופס פחות מקום, אני תופס פחות מקום, כך נהיה יותר מקום לעולם. כך נהיה מפגש יותר רחב, יותר... אנשים אומרים הרבה פעמים, אחרי יום או יומיים בריטריט, פתאום רואים צבעים, פתאום יש טעם יותר מובהק, פתאום שומעים יותר. ופעמים זה קורה כי הסלף קצת הצטמצם ועשה מקום, עשה מקום לעולם. ואפשר, אם רוצים, אם מרגישים שזה מתאים, ברגעים מסוימים, גם לשאול את עצמנו, מי הוא זה שיודע, או מה הוא זה שמודע? סטיבן הנחה אותנו אתמול בתרגיל, שאנחנו מפנים את תשומת הלב לכפות הידיים, לתחושות בידיים, ואחר כך מפנים את תשומת הלב למקום אחר. ואנחנו מודעים. יש תחושות בכפות ידיים. עכשיו אחר כך אנחנו מודעים למשהו אחר, לצלילים נגיד, או לנשימה. משהו הסיט את תשומת הלב שלנו, ומשהו היה מודע להסתה הזאת. נגיד, למשל, עם הנשימה. יש שאיפה, בטן עולה, ואנחנו מודעים לזה. יש נשיפה, בטן יורדת, ויש מודעות לזה. מהו מה שמודע למודעות? מהו מה שיודע שאנחנו יודעים? שוב, זה לא... שאלה מנטלית, פילוסופית, זה משהו להיות איתו. באופן חווייתי. רגעים של שקט בזמן המדיטציה, אפשר לראות. להיות בקונטקט עם המודעות שמודעת. כמו לכוון את, את, לכוון את הזרקור המודעות מהחוצה אל האובייקטים, אל החושים, אל, ה, אל המושאים של החושים, סובב אותו אל המודעות שמודעת לחושים. קצת יותר עניין למודעות עצמה, לתהליך הידיעה. טוב, נראה לי שזה הרבה ליום אחד, אז בואו נתרגל.